בפעם הקודמת התחלתי לדבר קצת על עברתי מהדיון על מהדיון על משיחיות לדיון על כיתתיות. אמרתי שהתופעות האלה הן
שזה אותו נושא?
כן, לא, זה המשך של אותו נושא שלא, בהתחלה לא חשבתי, אבל אחרי זה ראיתי שזה בעצם מתקשר, כי מה שאנחנו קוראים בהקשר היהודי, דתי, תורני, לא יודע איך לקרוא לזה, תופעה משיחית, בהקשר הכללי יותר קשור למה שקוראים תופעה כיתתית, זאת אומרת כת, כן, כתות. ואז אמרתי שיש חלקים מסוימים, כן, הר המור ובנותיה, שיש להם כל מיני מאפיינים שמזכירים...
השבוע יוצא הר המור...
אפילו החרדלים משתגעים.
אני שמעתי את זה, אני אומר לך.
מה, מה הוא אומר?
נשימה פחות רגועה ככה בצורה, לא.
לא, לא, הוא אמר את זה.
כל הגמרא מדבר על נשימה. כל הגמרא מלאה בזה.
אבל אנחנו...
אני לא ראיתי את ה...
כשלימדתי במדרשה, אז הבנות סרגו לכיפות. אז אמרו לי, איך אתה מאשר שבנות יסרגו לכיפות? אמרתי, זה מה שהן טובות. מה, להבין הרי הם
לא יבינו
מה
שהן? לא, הוא אמר, בת שלא סורגת כיפה, אני לא מקבל אותה. בת שלא סורגת בשידור, אני לא...
הרי להבין אין סיכוי. היא לא מבינה ברוחניות, היא לא מבינה בזה.
נשים לא יכולות.
אז תסרוק כיפה זה המקסימום. אתם
לא יכולות. אתם לא יכולות, אין להם את
המסוגלות הזו. אין, מסתבר בריאתם.
אין להם גם אינטואיציה.
לשמוע את זה. מעניין, טוב. האמת שהוא טיפוס די, אני לא מכיר אותו אישית, פעם נפגשנו, אבל לא.
זה כבר, אתה יודע.
הוא טיפוס מורכב, זאת אומרת, אני יודע מכל מיני אנשים שאני אתן להם קרדיט, הוא איש נבון. זאת אומרת, הוא איש נבון ויש לו השכלה רחבה, זאת אומרת, ומצד שני יש לו הרבה פעמים מין יציאות קיצוניות מאוד כאלה, זאת אומרת, מין משהו כזה לחלוטין לא קשור, זאת אומרת, מין איזה תופעה לא ברורה.
אלי לא יורדת מהכותרות.
אה, כן.
זה לא היה בישיבה, זה היה מחוץ לישיבה,
זה
לא משנה.
הוא השוס שם, הוא הרציני שם באלי.
טוב. הוא לימד גם בירוחם. כן, הוא לימד גם אצלנו, כשהייתי בירוחם.
אלי סדן, מבחינת ניהול הוא הרציני, מבחינת הרוחניות הוא הרציני.
הוא הרוחני?
כן.
אז הנכדים שלי לא יובילו.
שישאלו אותך.
הם שלא ישאלו אותי.
תאסוף עליהם מידע.
אני אגיד להם בישים.
טוב, בכל אופן...
אפילו הרבה שאומר רוצה.
הטענה ש... מה שאני בעצם... טענתי, זה שיש איזה שהן תופעות כיתתיות, ואני ככה מתבטא בזהירות יחסית, תופעות שמאפיינות כיתות. לא יודע עוד פעם אם זה עובר את הסף ואת איזה רף צריך לעבור כדי להיחשב ממש כיתה. אנשים נורא התקוממו על הפוסט הזה שכתבתי, אנשים חזרו אליי אחרי זה מזועזעים, אפילו חברים באתר זה היה. אז מה להר המור ולחבד, משהו, כן? אז גם חברים שלי מהכולל בבר אילן באו אליי ככה מזועזעים. אבל האמת שבעיניי זה תיאור לגמרי עובדתי של העניין. בסך הכל ריכזתי אלמנטים ואני אפילו לא מספיק מכיר. יש כאלה שאמרו לי שאתה פשוט לא מספיק מכיר. אם היית מכיר, יש לנו עוד הרבה חומר. לא, הרבנים, זאת אומרת, אנשים שם מוחמצים. כן, בדיוק. אז אני באמת, אני לא מספיק מכיר את החברה האלה והם גם לא מספיק מעניינים אותי כדי שאני אעשה עליהם מחקר. אבל יש פה אוסף מאפיינים שהוא, לא יודע, הוא נראה לי בעייתי. אז על כמה ראשונים דיברתי בפעם הקודמת. דיברתי על המנהיג הפרסונלי, הרב טאו, שעל זה דיברנו קצת על תנועות משיחיות, שבדרך כלל יש שם מנהיג, אני לא יודע אם זה חייב להיות, אבל בדרך כלל יש שם איזשהו מנהיג שאי אפשר לערער עליו, ויש לו איזושהי הבנה קוסמית מופלגת כזאת, שאין לנו השגות באיך שהוא תופס, מין איזה שהם אמירות ש... מפקיעות אותו מביקורת. זאת אומרת, אתה לא יכול להתמודד עם מה שהוא אומר, כי מה שהוא אומר זה ישר מגילוי אליהו. עכשיו, הם לא אומרים גילוי אליהו, לא משנה, אבל איזשהו סוג של הבנה או חריזמה רוחנית, שאתה לא, זה לא חוקי להתמודד איתו. זאת אומרת, אתה לא יכול כאחד מאנשי הקאט, כן, אחד מאנשי הקבוצה, להגיד, רגע, מי אמר, אני לא חושב כמוהו, או לא נראה, נראה לי שפה הוא טעה. נדמה לי שזה זה לא משהו שאפשר להגיד שם. נדמה לי, עוד פעם, אני אומר בזהות, כי אני לא מספיק מכיר את, את הקבוצה הזאת, אבל אני מכיר קצת. דיברתי על זה שגם אצל לנין הרי מצאו את כל הפיזיקה המודרנית, והכל בעצם תמון בדילוגי אותיות ודבריו. זאת אומרת, יש הדברים האלה שבעצם, הבן אדם שמבין הכל, בין מה שהוא למד ומה שהוא לא למד, הוא מבין הכל. זאת אומרת, וכל מיני אגדות כמובן על זה שהוא מבין בכל התחומים ויודע הכל.
לא, לא עיקו אותו על הראש כל
נולד. אה? כן, על זה, כן. דבר שני, שזה קשור לעניין, המאפיינים כמובן קשורים גם אחד לשני הרבה מהם, הפונדמנטליזם הזה שאומר שאי אפשר לבדוק את העקרונות. זאת אומרת, העקרונות לא עומדים למבחן ביקורתי. העקרונות הבסיסיים, הזכרתי את הרב קלנר, אפרופו, אמר שאם מדינת ישראל תחרב, אז הוא מוריד את הכיפה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות. זאת אומרת, אם מרן הרב אמר, זה צהל, כן, הרב פוק, לא משנה, או מי שלא יהיה, הרב טאו, אמר שיבדל לחיים. אמר שמדינת ישראל זה ראשית צמיחת גאולתנו, אם ייפול מדבריו משהו ארצה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא קיים. זאת אומרת, יש פה איזושהי אמירה שמצד אחד היא ישרה, הוא לפחות מוכן לשים על השולחן את המסקנות, בניגוד להרבה אחרים, אבל מצד שני זה אומר שיש פה איזשהו סוג של התייחסות כיתתית, התייחסות פונומנטליסטית. אז מה, הפתעה הוא לא יכול לטעות? הוא אהב חוק אפילו. לא יכול לטעות. בסדר, היה יהודי נבון, חכם, צדיק, ראוי להערכה רבה, הבנתו במציאות לדעתי תלויה ועומדת, גם של הרב קוק וגם של הרב טאו. אבל בסדר, אז שאני מתפקח, אתה חושב שהוא הבין במציאות. לא יכול להיות שהוא טעה, מה הוא לא בן אדם. יש פה משהו שהוא בעייתי. סגירות, דיברתי על זה, על ההיפתחות לרעיונות אחרים, על זה שאתה קורא דברים, כן? אז הזכרתי שהוא לימד אצלנו בישיבה, הרב קלנר, בירוחם. היה איתו עוד אחד שכבר בינתיים נפטר, היה הרב ברזילה, יהוד ברזילה, נפטר צעיר, היה טרגדיה. שניהם היו, לימדו במצפה רמון, בישיבת הסדר של הקו, כאילו מה שנקרא, והם בדרך כזה בירוחם, אז הם נתנו שיעורים אתנו, וכשיצא הספר שלי, שתי עגלות, אז הרב ברזילאי דיבר עם החבר'ה בישיבה, אמר, מה זה הספר הזה? הם סיפרו לי אחר כך, הם אמרו, מה זה הספר הזה? ספר קודש? זה ספר חול? מה, מין כזה? עכשיו, כשזה בא ממישהו שמגדיר את עצמו כתלמיד מובהק של הרב קוק, זה בכלל מפתיע. שהרב קוק היה זה שאמר שבכל מקום אפשר לאסוף את הניצוצות, ובכל דבר יש אמץ, ובכל צריך לשמוע וללמוד הכל. תוכנית הלימודים שלו בישיבה שהוא חשב עליה, שהוא חלם עליה, הייתה הרבה יותר רחבה מאשר ישיבה הסטנדרטית, והיום הם עושים פיצולים על זה שלא יקימו שם מכון להוראה. עכשיו אני אומר עוד פעם, יש בזה היגיון מסוים, אני לא שולל את זה דרך אגב על ההבחנה הזאת, אבל כשזה בא מהם זה מוזר. וגם על זה אני אסביר, אני אדבר על זה בהמשך. יש תמיד את הדרך איך להתאים את האמירות של מרן הרב זצ"ל שאף פעם לא טעה, לדרך של מרן הרב הנוכחי, שליטה, כן, שאף פעם לא טועה, ולכן המדיניות שלו תמיד מתאימה למה שהוא אמר. היי, זה לא מתאים? יש לנו תירוצים, אז זה מיועד לצדיקים, זה מיועד לתקופות אחרות, זה מיועד לכאלה שכבר גמרו את הישיבה רק אחר כך. יש כל מיני הסברים, צריך להיכנס ככה לאט לאט אל הקודש, זה האקדמיה. להיכנס לאט לאט ולא בבת אחת ולא כשאתה צעיר. אפילו את כתבי הרב קוק אגב, יש כללים איך לומדים בהרמור. זאת אומרת, בשנה א' אתה לומד, אתה לא לומד אורות הקודש, אתה לומד רק לא זוכר מה. משהו אורות התחייה, אני יודע, אחד האורותים, לא יודע איזה. ושנה ב', שנה ג', זאת אומרת, אסור קודם, אתה לא יכול כי זה דברים ש... עכשיו, עוד פעם, עם כל הכבוד, בסדר, אתה יכול ללמוד את זה, אין שם שום דבר שהוא לא, ואם יסבירו לך, אתה תבין. זאת אומרת, זה לא, ואם אתה תשב בחברות, אז אתה גם תבין. מה, ילד בשיעור א' לא יכול להבין את זה, איזה סודות יש שם. אתה יכול להגיד את זה דברים מעניינים, דברים חכמים, דברים עמוקים. אבל מה הזהירות הזאת שבשעה נא א' לא תלמד את זה, אלא רק את זה? בעיניי זה לא קשור לזהירות בכלל. זה חלק מהניסיון לייצר אווירה שאתה נכנס למשהו שהוא גדול מהחיים. זה מין טקטיקה כזאת. אז צריך להצוות לך, תראה, בשנה א' אסור, בשנה ב' את זה מותר, בשנה ג' את זה מותר, וכשתגיע לשנה ה' ו' ז', לא יודע איזה, אז אתה יכול להרוס אל הקודש, כן, אז אתה יכול להיכנס לכתבים העמוקים באמת. אני לא חושב שיש שם עמוקים באמת ולא עמוקים באמת. יש דברים יפים, הרב קוק היה יהודי ענק, זאת אומרת, אני לא בא להקטין בגדלותו של הרב קוק, אני רק אומר שלא צריך לעשות מזה, לא יודע מה, דברים מיסטיים כאלה ובלתי נגישים וכו'. להפך, תפתח את העניינים, תלמדו. לא יבינו, ישאלו עוד פעם, תסביר להם, אז הם כן יבינו. מה, הם טיפשים? בשנה א', מה הבעיה? אין שם איזה דברים שהם לא... אי אפשר להסביר אותם לחבר'ה בני 18-19.
יש להם את יחליה ירב, שנה א', שילה, שאמר לי שזה לא במקרה שלא נכתבה אוטוביוגרפיה. על הרב קוק, כי אין ספר שיכול להכיל. מאז הוא כבר איזה שלוש, אבל...
שלוש, כי הם לא מצליחים להכיל אותו. שלוש. לא, תשמעו, האמת שהוא באמת היה יהודי ענק. זאת אומרת, זה לא, אני לא מתלמידה, ואני לא מרגיש מחובר אליו, אני לא... לא מעיקר פופתי בהרבה מאוד מובנים. בהרבה מובנים אחרים כן, זאת אומרת, עוד פעם. הוא היה יהודי ענק, ללא שום ספק. זאת אומרת, כל מי שפוגש אותו, מכל כיוון שלא יהיה, בין מהכיוון החרדי עם הרבי מגור, כן, בביקור של המשלחת מאירופה, של אגודת ישראל, ובין, לא יודע, ישעיהו ליבוביץ' אפילו, וכל מי שפגש אותו יצא נפעם מול האישיות הזאת. אז כנראה היה אישיות בלתי רגילה, אני לא רחוק מלכפור בזה, זה ברור. אבל בסדר, אבל הוא היה בן אדם בשר ודם שיכול היה גם לטעות וגם אמר שטויות כנראה מדי פעם וגם עשה שטויות מדי פעם ובסדר, ואפשר לבקר אותו ואפשר ללמוד אותו גם בגיל 18 וגם בגיל 15, תסביר קצת, תראה, אתה יכול לא להמליץ, אתה יכול להגיד, תראה, יש סדר למשנה, בסדר, יש המלצות, איך כדאי לעשות את זה יותר טוב, פחות טוב, דידקטיקה, הדידקטיקה זה בסדר, אבל שם התחושה היא שזה כניסה אל הקודש, זאת אומרת, זה פעם בשנה ביום כיפור, זאת אומרת, אתה לא יכול, זה דברים שהם לא בהשגתו של בן תמותה, רק דרך בתיווך של הרב קלנר והרב, לא יודע, כל החבר'ה, לתלמידים המובהקים שהם מתווכים את תורתו של מרן הרב קוק. עכשיו, זה אמר לי פעם מישהו שלרב קוק היו שלושה תלמידים. היה הרב, לא, הרב הנזיר, הרב חרלאפ והבן שלו, הרב צבי יהודה, כן. וכל אחד מהם, כל אחד מהם בעצם העמיד איזשהו סוג של בית מדרש אחר. הרב צבי יהודה זה מרכז לימים הר המור, זאת אומרת, כן, שזה... הרב חרלאפ זה חרדים. חרדים של פעם, שהם פעם לא הייתה הבחנה כזאת, הוא גם היה חרדי, בהגדרה איך שהוא הגדיר את עצמו. זה נקרא החרדים, הם קראו לעצמם גם החרדים, זה לא היה מובחן כמו היום, רק היו החרדים שהיו עם הרב קוק, והיו חרדים שהיו נגד הרב קוק, עם הרב זוננפלד וכו'. אז זה הרב חרלאפ, שבאמת היה רב חרדי, ואני חושב שגם משפחתו חלק לפחות, אבל ודאי תלמידה, וחלק מהעולם החרדי היום. ואגב, הרב עמיטל הוא תלמיד של הרלאפ. והרב הנזיר שבעצם זה האקדמיה. זאת אומרת, מי שלומד אותו, כי הוא יש לו כל מיני מובהרות לספרות פילוסופית וכל מיני דברים מהסוג הזה, הוא עוסק בדברים לא...
זאת החתן שלו, הרב גורן.
מה? כן, כן. לא, ואני אומר, הבית מדרש שהוא העמיד, זה... לרב גורן אין תלמידים. זאת אומרת, הרב גורן לא העמיד בית מדרש, אלה תלמידי הרב גורן. מי שלומד את הרב הנזיר, מי שעוסק בדברים האלה, זה בדרך כלל באקדמיה. וזה, שוורץ, דור שוורץ עוסק בזה לא מעט. גם אני נחשב כזה חצי אקדמיה, לא משנה, גם אני עסקתי בזה קצת.
הרב נזיר לא נחשב. הוא היה בן בית שלו.
אולי גם, אני לא יודע, יכול להיות שכן. יכול להיות שכן, אבל אני לא יודע אם על המפה הזאת הוא תופס איזה נישה רביעית. זאת אומרת, אני לא בטוח, יכול להיות, אני לא מספיק... כי פעם מישהו אמר לי את זה פשוט, זה לא שלי. הוא אמר לי שבאמת רואים שזה שלושה. עכשיו כל...
שמעתי את זה לרב עמיטל.
מה?
שמעתי את זה לרב עמיטל, חלוקה זו.
אז אולי אפילו הוא אמר את זה ושמע... נה, שזה הרב שרלו אמר לי פעם, אני חושב. כי הרב שרלו טען שהרב עמיטל, אני חושב שזה פעם דיברתי איתו, אז הוא אמר לי את זה, אני חושב. שהרב עמיטל בעצם הוא תלמיד של הרב חרלאפ. אז כולם אומרים, הוא לא תלמיד של הרב קוק, הוא משהו אחר. כי הוא קשור גם לרב ליטלשטיין, שזה הרב סולובייצ'יק, זה ערבוב מין בשם המינו מבחינתם. אז הוא אומר, מה פתאום, הוא תלמיד של הרב קוק בדיוק כמוהם, רק לא דרך הרב צבי יהודה, אלא דרך הרב חרלאפ, שזה באמת גוון אחר. והרב עמיטל לקח את זה למקום אחר. אוקיי? יש בעצם שלושה. עכשיו, הנקודה היא שתלמידי הרב צבי יהודה, זאת הרב טאו וכו', לא מכירים בזה. הרב חרל"פ בסדר, הוא היה שם, והכל בסדר, כלומר אף אחד לא יפקפק בו, כי הוא היה תלמיד קרוב של הרב קוק, חבר תמיד של הרב קוק וזה, אבל הם לא מכירים בבית מדרש אחר כמשהו, כתלמידים לגיטימיים של הרב קוק, אין דבר כזה, זאת אומרת, כל תלמידי הרב קוק יושבים בהרמו, זה מבחינת השיח המקובל שם, אין משהו אחר, זה לא, הם לא מכירים בקיומם של דברים אחרים, זה שוק של בניית בועה, וזה גם דיברתי על 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 הבועה הזאת שמצד אחד הם מנסים להראות שאין שום דבר מחוץ להם ומצד שני הכל נמצא אצלם, שני דברים של אותה מטבע. הרבס שלנו יודעים להסביר כל דבר שקורה במציאות, לא צריך להיזקק לשום דבר אחר, כל מה שמישהו אחר אומר זה או מסתרה אחרא או שהוא רק חוזר על מה שאומרים הרבס שלנו, זה לא, אין צורך להיזקק לשום דבר. החיבורים של הרב טאו מכילים הסברים לכל דבר שזז במציאות, זאת אומרת הכל זה משנה אחת סדורה, הוא מסביר הכל איך בדיוק קורה ומה הפשר התהליכים, ושזה בסדר ברמה העקרונית, מותר להציע תיאוריות of everything, כן, זה כמה מטובי הפיזיקאים חיפשו כאלה דברים, אבל התחושה היא שהם מצאו, הם לא חיפשו, זאת אומרת זה לא שהוא מחפש, הוא מוסר להם מה הסבר לכל תופעה ואיפה היא ממוקמת על המפה, וככל שזה מתרחק יותר מההסבר שאמור היה להיות, אז יש עוד ועוד תירוצים, אז יוצא לאמונת איתנו תף קוף יוד ח' שמסביר למה באמונת איתנו תף קוף יוד א' בעצם נראה שזה לא תהיה התנתקות הזאת, זה ברור, כי זה בעצם זה לא משנה, כל מיני דברים מן הסוג הזה, אני עוד פעם לא מספיק מכיר את הספרים האלה, לכן אני לפעמים מרגיש קצת לא נוח לדבר עליהם. הייתי פעם בירוחם, גם כן כשלימדתי בירוחם, אז היה שם, שזה היה בשבת זכור, עשו שם עליות וכל אחד קנה עליות בדפי גמרא או לא משנה, כן, בהתחייבויות מה הוא ילמד בשנה הקרובה עד השבת זכור הבא. התחילו שם, זה לאמונת איתנו א', והוא לאמונת איתנו ג', אמרתי, תגידו, מישהו רוצה גם ללמוד תורה פה? אז כל כך, נורא נעלבו שם החבר'ה, זאת אומרת, כל מיני. התחושה היא שיש איזשהו סוג של, אז דיברתי פעם, אני חושב ש... מה?
בירוחם,
בוודאי, כן. וזה אני מניח שזה עד היום ככה דרך אגב. ובהרבה מקומות נוספים שיהיו מופתיעים, מבחינתך אני חושב. כי יש איזשהו סוג ש... וזה תמיד הפליא אותי, אני ככה תמיד הסתכלתי על זה בצורה מאוד מוזרה, זאת אומרת שמצד אחד הם מסתייגים מדרכו של הרב טאו, מתבטאויות שלו, לא משנה, מתייחסויות שונות שלו, אפשר לקרוא הרב לומנצו היו דמות מאוד ממלכתית, מאוד זה, אבל ממלכתית לא במובן ש... נגד היציאות של הרב טאו, הוא ממלכתי כאילו, אבל מאוד קונצנזואלי.
במילה לא במילן.
כן. זה עוד אחת מהסתירות שיש עליהם אלפי תירוצים, כן? איך זה מסתדר עם הממלכתיות, היציאה נגד הממלכתיות. במקום שהממלכתיות פוגעת בממלכתיות, אז זה משהו אחר, אבל זה לא הממלכתיות, הממלכתיות זה כשהם אומרים מה שאני אומר, וזה לא, יש תמיד מסוג של הסברים כזה. אז הנקודה היא שיחד עם ההסתייגות הזאת יש איזשהו סוג של רגש נחיתות מאוד עמוק בהרבה מקומות, אגב בחלקו מוצדק, אני חייב לומר. זאת אומרת, יש בהר המור עוצמות שאין בשום מקום אחר, אני חושב. עוצמות לימודיות. אני לא מדבר עכשיו על העוצמות לרות על הערים. נכון, נכון. טוב רעיון. יש שם עוצמות בלתי רגילות, חבר'ה שמוסרים את נפשם על לימוד לאורך הרבה שנים. זאת אומרת, מה שלא קיים בהרבה מהישיבות האחרות. אתה תמיד מחפש לצלך כבר משהו וזהו, אתה לא נשאר לשבת כל הזמן וללמוד לאורך שנים. ומטבע הדברים, באמת, נגיד השכבה של תלמידי החכמים בני 30-40 שכבר עברו כמה שנים בישיבה, אז המשקל של בוגרי הר המור הוא יותר מאשר משקלם הכללי באוכלוסייה. וגם הרמות שאליהן הם מגיעים הרבה פעמים, מוצא עוד פעם, תמיד יש כמובן בכל מיני מקומות, אבל בגדול, זה ראוי להערכה, זאת אומרת, אנשים שמוסרים את נפשם, אנשים שאי אפשר לקחת להם את מה שיש בהם. וזה יוצר איזשהו סוג של רגש נחיתות, שברור שכל מה שהרב טאו אומר זוקק התייחסות. זאת אומרת, וגם אם הוא בעצם המנהיג שלנו, אז נכון, אנחנו לא מסכימים, אבל זה בעצם, לא יודע, תגידו, מה? אז הוא אמר, אז מה? פירות גזוקת, כאילו, איזה שערות היו בישיבה כשהוא אמר משהו, אני לא יודע, על הרבטים ועל זה, לא משנה, כל פעם הייתה לו יציאה אחרת. אמרתם, אוקיי, אז היה איזה יהודי בירושלים שאמר משהו, וואו, כולם סוערים. כולם סוערים, כי מבחינתם הוא באמת המנהיג, או אחד המנהיגים שלהם.
סמכות.
כן, משהו סוג של סמכות, מבחינתם. אז זה, אנשים קוראים קצת, מצד אחד הם לא מזדהים עם כל מה שהוא אומר, אבל מצד שני ברור להם שהוא נשיא דורנו, כן, בשפה של חב"ד, מין כזה התייחסות מן הסוג הזה. יש פה איזושהי אמביוולנטיות שנובעת, וזה דיברתי גם פעם הקודמת, שנובעת מעובדות שהן נכונות. יש שם עוצמות, יש שם מסירות, יש שם חבר'ה ברמה תורנית יחסית גבוהה, לא מתחרדים עם חרדים, אבל אני אומר בסטנדרטים שלהם, כי הסטנדרטים שלהם הם חרדים לגמרי. בסטנדרטים שלהם הם לא יכולים להתחרות באמת עם ישיבות חרדיות טובות. ישיבות אחרות מעמידות סטנדרט אחר, אז הן לא מנסות להתחרות בסטנדרטים האלה. אבל כן, אבל בסטנדרטים האלה הם בהחלט, יש להם בולטות, ויש להם, אי אפשר לקחת את מה, את מה שיש להם, ולכן זה יוצר איזשהו סוג של תחושה קרועה, מין פיצול אישיות כזה, זאת אומרת, איך להתייחס לתופעה הזאת. עכשיו, אולי עוד כמה מאפיינים נוספים שעליהם עוד לא דיברתי. דיברתי על התירוצים, כל פעם שמוצאים משהו שלא מתאים, אז יש הסברים וכל מיני, כן, הזכרתי את הספר הקומוניסטי על לנין, שכן, שאת כל הפיזיקה מצאו אצל לנין וכל העניינים האלה. העקרונות הם ממקור מיסטי עליון. לא חייב להיות גילוי אליהו, הם לא אומרים שיש שם גילוי אליהו לרב טאו, אבל איזשהו סוג של חריזמה רוחנית, שהוא, יש לו איזשהו קשר מיוחד שם, הוא מבין דברים מכבשונו של עולם ש, שאחרים לא מבינים. והדברים לא צריכים לעמוד במבחן של השכל הישר, במבחן של החשיבה הביקורתית, זה כל הרעיון. אם היו עומדים במבחן הזה, אז לא היה צריך את החריזמה הרוחנית. זאת אומרת, דווקא בגלל שאתה אומר דברים שנראים על פניו לא סבירים או לא הגיוניים, אתה תלמד, תגדל, תהיה כמו הרב טאו, גם אתה תבין. זאת אומרת, זה לא, אתה מונע את ההתמודדות האמיתית, הביקורת המחשבתית על העניין. הדברים מתוארים במינוח ובשפה אזוטרית ששייכת רק להם. יש להם כל מיני אוסף של ביטויים כאלה ש... חלק מהם מופיע אצל הרב קוק, רובם אני חושב. מופיע בכתבי הרב קוק, אבל כל מיני של הרב קוק הפכו לאבני בניין של שפה. שפה מיוחדת משלם, כשהם מדברים יש להם את השפה שלהם, איך בדיוק הם מתייחסים לכל מיני דברים, וזה נראה כאילו שיש להם מערכת צבעים משלהם לצבוע את המציאות. זה הכל במסגרת השפה הזו, שכשאתה מנסה לתרגם את זה לשפה הרגילה, לא יודע עד כמה באמת המושגים האלה יש להם משמעות מובחנת.
יהודה ריפח כתב בעקבות הדברים של הרב קלר השבוע, שהוא למד אצלו, באמת יש לו מילון מונחים פרטי שלו למושג, ללמוד הרב קוק, שלקח לו זמן, מי שמתחיל לא מכיר, לקח לו זמן להיכנס לזה, שהוא פשוט ממציא מונחים משלו.
כן. אז השפה היא שפה אזוטרית, ניסויים רוחניים, עליונים, כל מיני ניצוצות, זה לקוח מהרב קוק קצת, אבל הם הפכו את זה לז'רגון מחייב, זאת אומרת, הם הפכו את הביטויים האלה למשהו שבאמצעותו מדברים, אגב זה באמת פותח פתח לכל מיני תירוצים, שכשיוצאות כל מיני אמירות כאלה, והציבור ככה קצת לא מבין מה זה עושה כאן. אגב, לפעמים זה אולי אפילו נכון, כיוון שאני מחוץ לבית מדרש הזה, אז אני מוכן לתת להם קרדיט שלפעמים באמת זה נכון. כי לפעמים אתה לא מבין את ההקשר שבו דברים נאמרים, ואת השפה ואת המינוח שבו דברים נאמרים, ואתה מיד מתרגם את זה לשפה שלך, ואז זה יוצא אבסורדי או מרושע או לא יודע בדיוק מה. ובעוד שבמקור אולי באמת הכוונה הייתה קצת שונה, אבל זה אינדיקציה. זאת אומרת, זה אינדיקציה לזה שאתה מדבר באיזושהי שפה סגורה, זה חלק מהניסיון לייצר את הבועה שאומרת את כל ההסברים ואת כל המשמעויות אתה תקבל פה. זאת אומרת, החוץ לא, אנחנו לא נמצאים באינטראקציה עם החוץ. זאת אומרת, החוץ, בחוץ יש שגרירים שלנו שבאים לבשר לאנשים את הבשורה מבפנים. אני אגיע עוד מעט למדרג הצבאי. שמאפיין את הפעילות שלהם, אבל אבל החוץ לא ייכנס פנימה, הפנים יצא החוצה, ואצלהם באופן ברור הפנים זה הישיבה, זה הר המור, וזה מזין את כל העולם כולו עד שבטי קומנצ'י ולא יודע איפה, זאת אומרת כולם חיים בגלל התורה הגואלת שלומדים אותה בהר המור. ועכשיו רק צריכים את שליחי חב"ד שלהם שיוכלו ללמד את אורות הקודש אצל האינדיאנים. הרבה פעמים הסגירות הזאת מובילה לזה, או החד גוניות הזאת מובילה לזה שמציגים עובדות בצורה מעוותת. זאת אומרת, אתה מקבל איזושהי תמונה מאוד לא מאוזנת. אז הזכרתי כבר את האובססיה הזאת עם הקרן החדשה, שאני רחוק מלהיות מגדולי אוהדיה, אבל מצד שני ההתייחסות שם היא פשוט מטורפת. זאת אומרת, אין פעולה עלי אדמות שזה לא הקרן החדשה. זאת אומרת, כששר החינוך מקבל איזושהי החלטה, לא יודע מה, ללמד תנ"ך בצורה כזאת, זה הקרן החדשה. כשהכל, זאת אומרת, אז אני אומר, אוקיי, אני מבין, יש להם מזימות, יש להם כסף אירופי, יש אולי אפילו מעורבות נוצרית מסוימת שם, הכל יכול להיות נכון. אבל בסדר, יש פרופורציה, אוקיי, לפעמים כן, לפעמים לא, ותילחם, שים את זה על השולחן, אבל הדמונים האלה שעומדים מאחורי האירועים הקונקרטיים זה חלק מההתייחסות, וכאן זה מתחבר לציונות הדתית שדיברתי, שדנים באירועים דרך הכוחות המטאפיזיים שמחוללים אותם ולא דרך מה שהם עושים. אתה יכול להתנגד להחלטתו של שר החינוך ולהגיד שזה מזיק, זה לא בסדר, זה רע מאוד, אני מתנגד, אבל אתה, לפעמים הרושם הוא שאתה מתנגד לזה כי זה בא מהקרן החדשה, לא כי יש משהו בעייתי בהתנהלות עצמה. ועזוב, מה זה מעניין? זאת אומרת, תגיד מה שאתה חושב. יש למשל, אצלהם לא לומדים מחשבת ישראל, ולא פילוסופיה יהודית, ולא השקפה בשפה החרדית, אלא אמונה. זה גם כן איזשהו סוג של ביטוי. עכשיו, מה זה אמונה? אמונה פירושו תרגום של כל מה שזז לשפתם של הר המור. זה נקרא אמונה. אז לומדים אמונה. עכשיו, אין צוות ישראל, זאת אומרת, כשהם ילמדו את הרמב״ם, אז הם לומדים את הרמב״ם בתיווך של הרב קלנר. זאת אומרת, הוא מסביר להם איך בעצם הרמב״ם אומר את כל הדברים של הרב קוק בשפה שלו. זאת אומרת, זה תרגום. זה תהליך של תרגום. והכוזרי, ולא משנה, כולם. ובסופו של דבר, הזכרתי את הספר הזה על זכרו של הרב רענן, שגנזי קדמונים שם היו הרב חרלאפ והרב צבי יהודה, נדמה, לא זוכר מי. מבחינתם, משה קיבל תורה מסיני ומסר על הרב קוק. זה פחות או יותר שושלת המסירה. ואם היה מישהו בדרך, שאתה לא יכול להתעלם מהרמב״ם ומיהודים שבסך הכל בעולם ההלכתי, כן, הם אבות, הם עמודי הבניין, אז אתה עושה להם תרגום, וזה מה שנקרא לימוד אמונה. זאת אומרת, לימוד אמונה זה תרגום של ספרים קלאסיים. לימוד אמונה קודם כל זה כתבי הרב קוק. ואמונת איתנו וכו'. זה קודם כל. אבל, אם אתה לומד משהו אחר, מתרגמים אותו לשפה של הרב קוק או לשפה של הרב מור, ותרגום של המציאות לשפה הזאת.
גם מתשתשים את העבודה שמחלוקת בין הרמב״ם לכוזרי או...
אני לא מספיק מכיר בשביל לדעת את זה, אבל גם אם הייתה מחלוקת, היא תתפרש בתוך ה... זה לא מחלוקת שהרמב״ם חשב כמו הרב קוק והכוזרי נגד הרב קוק, או להפך. זה לא ככה. אלא בתוך שיטת הרב קוק, אז יש גוון של הרמב״ם ויש גוון של הכוזרי. אני אומר עוד פעם, אני לא מספיק מתמצא כדי לקבוע בוודאות, אבל זאת התרשמות מאוד ברורה ממה שאני כן מכיר. זאת אומרת, זה פחות או יותר מה שקורה שם. אני לא לומד אמונה ולא שום דבר, אז אני לא יודע להגיד את זה מכלי ראשון, אבל אני שומע עם האנשים. היום אתם מדברים עם אנשים, אגב, לא רק בהר המור. תלכו לירוחם, הם לא לומדים מחשבת ישראל, הם לומדים אמונה. עכשיו, זה לא סתם ביטוי. זה לא ביטוי. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא... אני לא אומר שהם לומדים כמו בהר המור. אבל יש פה איזשהו ביטוי שהוא צובע את הדברים בצבע ההוא, זאת אומרת, איזושהי זיקה לצורת החשיבה שם. חוסר מוכנות,
נגיד... זה עניין סמנטי.
לא, ממש לא.
כשאתה לומד באוניברסיטה, אתה לומד מחשבת ישראל ולא מחשבת ההולנדים, בסדר, אבל כשאתה לומד באיזה, אתה לומד אמונה, כי אתה יהודי, אתה לומד אמונה.
אבל הביטוי אמונה, כמו שהוא מתפרש או משתמשים בו שם, הוא יוצא נגד המחשבת ישראל של האוניברסיטה, לא נגד הגויים ולא נגד משהו אחר. זה אלטרנטיבה למחשבת ישראל, זה לא אלטרנטיבה לא יודע מה, לפיזיקה.
זה כן.
זאת אומרת שאמונה פירושו לא מחשבת ישראל. כי מה קורה באקדמיה? באקדמיה, ועוד פעם, לפעמים יש לי גם ביקורת עליהם, אבל בסדר, אבל מה עושים שם באקדמיה? שזה האנטיתזה המוחלטת. באקדמיה הם מנסים לא לתרגם שום דבר לכלום. אני לומד את הרמב״ם מתוך עצמו, לומד את הכוזרים מתוך עצמו, ולהפך, הרבה פעמים מייצרים מחלוקות גם במקום שאין מחלוקות, כי מבחינתם כל דבר לגופו, הם לא עושים הרמוניזציה בין דברים, להבדיל מהתפיסות הישיבתיות, נגיד גם בהלכה. גם בהלכה, נגיד, המחקר התלמודי אקדמי, הוא לומד כל סוגיה לגופה, וסוגיה אחרת הוא לא יישב אותה עם הסוגיה הזאת. הוא יסביר שזה שתי תקופות, שני אנשים, שני בתי מדרש, לא משנה, שני אורחים, מה שלא יהיה, סתמאים ולא סתמאים, וכל דברים נצודל. אותו דבר קורה במחשבת ישראל. עכשיו, במחשבת ישראל זה גם בעיני יותר מוצדח מאשר בגמרא, אבל לא משנה. התפיסה היא שאתה לומד הוגים שונים, כל אחד מעמיד משנה משלו, ויש להם כמובן מחלוקות, והכל בסדר, וזה כמובן גם מעמיד את הדברים באופן כזה, שדי ברור שזה המצאה, אבל זה דיברנו פעם, שזה המצאה של ההוגים עצמם, הרמב״ם, הכוזרים, הרעל, הצדוק, לא משנה כולם, כי אתה רואה, זה עולמות מושגיים אחרים לגמרי, זה צורות חשיבה אחרות לגמרי, זה מחלוקות די קוטביות בין האנשים, אז לא סביר שזה הכל ירד מסיני, וזה רק מסורת שעוברת אלינו וקצת פרשנויות, פה ושם, זה לא נראה כך. האלטרנטיבה היא ללמוד אמונה. מה זה אמונה? זה לקחת את כל החבר'ה האלה, להכניס אותם לתוך תבנית אחת, בתוך אותו עולם מושגים, ואז ברור שזה משה קיבל תורה מסיני, ומסרה לרב קוק, דרך הרמב״ם, דרך זה בסדר, אבל זה בעצם, זאת משנה אחת שירדה מסיני. זה הכל מסיני, זה לא חידושים של אף אחד שהתחדש באמצע. אגב, כל הפריחה של לימוד מחשבת ישראל כחלק מלימוד תורה, שלא היה מקובל עד לפני 50 שנה, או אפילו פחות, היא בהשראתו של הרב קוק ושל מרכז הרב. למרות שהיום הם מתנגדים להרבה דברים שעושים בהקשר הזה, אבל זה המקור. הרב טאו לא ידוע, אם כי האגדות עליו כמובן מהלכות, אבל הוא לא ידוע בתור גדול תלמידי החכמים במובן הקלאסי, זאת אומרת בהלכה.
איך
הוא
יהיה כזה מוביל?
לא יודע, שם זה גדול הדור באמונה, זה נקרא. יש להם ביטוי גם לזה, גדול הדור באמונה. פעם היה גדול הדור, זה גדול הדור, אתה יודע, הוא יודע, חכם. אגב, וזה הטעות ההפוכה, שזה שהוא תמיד חכם, זה לא אומר שאומר דברי טעם בהקשרים אקטואליים, בהקשרים עכשוויים, והכל היו דברים בעולם. אצלם זה עובד הפוך, זאת אומרת, הוא גדול הדור באמונה, יש לו איזשהו חריזמה רוחנית, אחרי זה גם התפתחות אגדות שהוא בעצם גדול תלמידי החכמים גם בהלכה. בסדר, אתה יכול לראות את זה גם על הרב צבי יהודה, גם על הרב טאו, לא יודע, לא בדקתי אותם אף פעם, אולי זה גם נכון, אבל האגדות האלה הן אגדות שמתפתחות אחר כך.
אני יותר חשוב מזה.
אז הלימוד אמונה, המושג הזה של האמונה בא להוות אנטיתזה לכל מה שקורה מסביב, כולל לימוד הספרים שאנחנו מדברים עליהם של הרמב״ם וכוזרי ומהר"ל. כי אמונה פירושו לצבוע את כל הספרים האלה בצבע שלנו, לגייר אותם בעצם. זה מה שנקרא ללמוד אמונה. לפעמים זה תרגום, לפעמים זה, כן, זה תרגום, זה מחלוקת רמב״ם ורייבד בהלכות קריאת שמע. שהרמב״ם אומר שאפשר לקרוא קריאת שמע בכל לשון, ובלבד שידקדק בה, משהו כזה. אז שואל הרייבד, בכל לשון הזה, זה תרגום. כל השונות תרגומן, ומי הוא זה שידקדק אחר כל תרגום פירוש או משהו כזה, ומי הוא זה שידקדק אחר פירושו? מה יש לך לדקדק בפירושים? זאת אומרת, פירוש זה פירוש, זה לא הטקסט עצמו. הטקסט עצמו אתה יכול לדקדק, זה הקדוש ברוך הוא כתב את זה. הפירושים בסדר, מה יש לדקדק בפירושים, אבל לדקדק באותיות. אתה לדקדק באותיות כשאתה קורא את קריאת שמע באנגלית, איזה קדושה יש אם לא ביטאת את ה-GH? זאת אומרת, מה... זה משונה קצת, אז כן, הרמב״ם כנראה תפס שגם בעברית זה ככה, זה הרב נזיר אגב מדבר, זה הרב הנזיר היה אקדמאי. הרב הנזיר לא צבע את הכל בצבע הזה, הוא לא למד אמונה, למרות שלא לומדים אותו כאחד מהבירי האמונה. אבל הרב הנזיר למד מחשבת ישראל, לכן אני אומר שאנשי האקדמיה שלומדים מחשבת ישראל זה בעצם במובן מסוים בית המדרש של הרב הנזיר. אפשר לראות, הוא מביא מקורות, הוא מביא הקשרים, הוא לא, הוא מראה שיש מחלוקות בזה, הוא מראה שהרמב״ם, מה זה מראה? זה דבר פשוט. שהרמב״ם חלק עם, 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 עם הרמב״ן ועם עוד כמה מהראשונים על משמעותה של לשון הקודש, שזה כמעט כפירה בעיקר מבחינת ההסתכלות המרכזניקית. זאת אומרת ש... מה?
הוא היה
התלמיד המובהק
של הרב קוק.
כן, אבל גם הרב צבי יהודה היה תלמיד מובהק של הרב קוק.
אז איך הם...
אז לא, הם... מקבלים אותו בצורה כזו אחרת, לא לומדים כל כך את מה שהוא כותב, אבל כן, הוא גם חלק מהפנתיאון הנזיר, אבל בלי להיכנס לפרטים. זאת אומרת, הוא לא חלק מהקאנון שאותו כל אחד צריך ללמוד, או אף אחד, לא חושב שלומדים אותו שם, נדמה לי, בטח לא בצורה מסודרת. ואם כן, אז עוד פעם, זה בתרגום לשפה אמונית. עכשיו, השפה מעבר לזה, השפה היא בדרך כלל שפה קולקטיבית. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שכך וכך, וקובלנו שכך, לא אני חושב, אין דבר כזה, אני חושב. זאת אומרת, מישהו שם שייתן שיעור יגיד, אני חושב כך וכך, מה אתה חושב? ומשה קיבל תורה מסיני ומסרה לרב קלנר. זאת אומרת, השאלה היא מה הרב קדוש ברוך הוא אמר בסיני, זה לא שאלה מה אתה חושב. אז לכן אנחנו מאמינים או אנחנו חושבים, זה כן מתאים למה שאנחנו חושבים, הכל זה שפה קולקטיבית כזאת, כי אין משהו אחר. זאת אומרת, יש את מה שנכון, יש את מה שלא נכון. עכשיו, זה כל כך הפוך למה שהרב קוק מדבר עליו, אבל גם לזה יש גיורים. כי הרב קוק מדבר על זה שיש אמיתות גם במקומות רחוקים, ובכל מקום יש נקודה שאפשר ללמוד ממנה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז הכל מגויר, אין בעיה, בכל מקום, אחרי שאני אעשה לך את הגיור, אני אחשוף את הנקודה האמיתית. הנקודה האמיתית זה כמובן הנקודה שאני אומר, רק אני אראה לך שהיא מופיעה גם אצל קירקגור, או גם אצל הרמב״ם, או גם הבנה שבכל מקום יש נקודה אמיתית. לא שאני מוכן לבדוק גם מישהו שלא אומר את מה שאני אומר, כי יש אספקט מסוים שהוא אולי קולע אליו. לא, לא, זה, הכל עובר תרגומים, זאת אומרת, התרגום הזה של האמונה הוא מאוד מעניין, כי הם צריכים להישאר צמודים לרב קוק, כי הוא הרי מורם ורבם, ומשם יצא הכל. עכשיו, הוא אמר בהרבה מאוד דברים, את ההפך המוחלט ממה שהם עושים, חושבים, מדברים, פשוט מוחלט, לגמרי. והכל עובר תרגומים, זאת אומרת, בלימוד אמונה גם זה עובר תרגום. זאת אומרת, גם זה הכל מיושב, הכל יעבור תרגומים, הכל בסדר. אגב, לרב טאו כמובן מותר לקרוא הכל, כי הוא כבר, זה כמו הרבי החסידי. זאת אומרת, הוא יודע לתקן תיקונים על כל הדברים, אבל זה אנשים פשוטים, שנה א', שנה ג', שנה ת', אז הם צריכים לא תעלה במעלות על מזבחי.
יש לו השכלה כללית.
מה? כן, כן, ברור, ברור, אני לא יודע, לכן, כי הוא מותר לו. זאת אומרת, הוא נמצא, זה כמו הרבי החסידי, שהיה מותר לו לעשות מה שלחסידים אסור.
הרב קוק נשאר רק לרב טאו?
מה? אני אומר, יש איזה לשיעורים, אני מניח שגם לרב קלנר מותר, אבל לא, אתה יודע.
הקו של הרב טאו ולא הקו של הרב...
מבחינתם.
לא,
מבחינתם. לא, תשאל לא, את הרב עמיטה, לא את תלמידי הרב עמיטה, זה מה שהרב שר לא אז אמר לי. זאת אומרת, אני תלמיד של הרב קוק בדיוק כמוהם. עקבתי דרך, אותי זה לא מעניין אם אתם של הרב קוק, אז לכן אני לא כך נכנס לוויכוח הזה, אכפת לי אם אני תלמיד של הרב קוק או לא. למדתי מלא דברים, למדתי מאחרים דברים, מה זה משנה אם תלמיד של הרב קוק או לא? אבל לא משנה, יש כזה חשוב להם. אז הוא אומר, אני תלמיד של הרב קוק לא פחות מהם. דיברנו פעם גם על זה, אני חושב שהיה פעם,
כי תקפו אותו, על ספר שהוא הוציא, אשר לו,
לא שימש תלמידי חכמים אמיתיים.
שהוא לא, הוא בכלל לא בית מדרש הזה, מה הוא כותב על הספר, מה הוא מביא בכלל?
לא, לא רק זה, הוא גם לא שימש תלמידי חכמים אמיתיים. היה מישהו בשווה חברון, שכתב, גם כן נגד הרב שרלו זה היה נדמה לי, לפני שנים, שהוא לא שימש תלמידי חכמים אמיתיים, ומה הוא בכלל, זה רב הוא, זה לא רב בכלל. זה הגישת הרב הלך של רב אברום שפירא, הוא בעצם פתח את העניין הזה, שכולם רב הלך. אז, אבל הוא דיבר יותר בהקשר ההלכתי, אני חושב. והם תרגמו את זה להתייחסות השקפתית. אז הוא אמר להם, זאת אומרת, מה השיר? הרב ליכטנשטיין לא תמיד חכם אמיתי, והרב סולובייצ'יק, שהוא חתם ותמיד שלו, הוא לא תמיד חכם אמיתי. אז התפתח שם כל מיני איזשהו שיח, אבל הוא אומר, כן, אבל גם, וחוץ מזה אני גם תמיד של הרב קוק, דרך הרב עמיטל ולא דרך הרב צבי יהודה. אז מה הבעיה? רק הוא עשה מה? או הרב חרלף, כן, ולא לא דרך הרב צבי יהודה. אז למה אני לא תלמיד של הרב? אז עוד פעם, השיח עכשיו הזה שלא, הוא לא תלמיד של הרב קוק, כי אין תלמידים של הרב קוק חוץ מאשר הבועה שלנו. ואגב, חלק מהבעיה זה משקף בעיה, זה בעצמו לא בעיה. זה משקף בעיה כי איתך אם אתה תלמיד של הרב קוק או לא. בעיניי זאת, פעם כמה מתחילה הבעיה? אז הוא לא תלמיד של הרב קוק, אז מה? אז הוא תלמיד של הרב סולובייצ'יק, או שלא תלמיד של אף אחד, הוא אוטודידקט. תבדוק בדבריו לגופם, מה אכפת לך תלמיד של מי הוא? אז עוד פעם, איזושהי גישה שהיא עוד פעם סוג של מאפיין כיתתי. זאת אומרת, זאת השאלה מאיפה באו, מבטן מי יצאו הפנינים האלה. לא השאלה מה, האם זה פנינים או לא, אלא השאלה מאיזה בטן הם יצאו.
יש את העניין הזה של, גם הרב אומר, זה פעמים של לעשות סטאז', אתה מבין את השפה איך הדברים מתנהלים, לעשות שימוש. הטענה כל פעם הייתה, אתה לא מבין איך הראש הזה עובד.
אבל אני אומר עוד פעם, אז תעלה טיעונים, תגיד, הטיעון הזה לא נכון בגלל שכך וכך. אבל במקום זה, במקום לעלות טיעונים, אתה אומר שלא שימש תלמידי חכמים אמיתיים. זה לא ענייני. אם יש לך טיעונים, תעלה טיעונים ונדבר. יש לו, הוא מדבר בשפה אחרת משלהם, זה ברור. אבל הוא אומר, בסדר, אז מה? אני מדבר בשפה אחרת. אין לי תלמידי, אני לא תלמיד של אף אחד. יש לי שפה מסוימת, שפה אחרת. אוקיי, אתה לא מסכים, תגיד למה אתה לא מסכים. התיוג הזה הוא תחליף לדיון ענייני, ולמה? בכוונה. לא מוכנים לדון עניינית עם מישהו שהוא לא ברחי. הוא לא שותף שווה זכויות לאיזשהו שיח סביב שולחן עגול. אנחנו לא מוכנים לשבת איתו. הוא לא חלק מהעניין, הוא פשוט לא מתורה גואלת. זאת אומרת, הוא לא למד אמונה. הוא למד משבט ישראל, רחמנא ליצלן. אז הוא לא באמת שותף לסוד שיח. כן, זה ראיתי פעם, היה פעם, אולי אתה שמעת בירושן הרבה, אצל בנועם, יש את השיעורים בלילה, זה היה פעם ויינרוט, היה שם פעם.
כל שנה.
אז הוא נותן שם שיעור. לא, אח שלו, כן, יעקב. אז הוא אמר שם, אבל הרב זל אמר כך וכך, אבל... בלי להגיד מי זה הרב זל, אז כולם ככה התלחששו, זה רב שמואל. אז כולם ככה התלחששו, מי זה הרב זל, מי זה הרב זל, ואז חשבתי
לעצמי. מי זה הרב זל בעיניו.
כן, כן.
שאין עמד בפולובי.
לא, אבל זה תעלול רטורי, הוא ידע שאף אחד לא יודע מי זה הרב זל. אבל זה כאילו אומר, אני שייך לאותה קבוצה סגורה שקשורה לרב זצל, ומי שלא מבין מה זה, אין מה להסביר לו אפילו, זאת אומרת, הוא בכלל לא... אז זה כמו מרן הרב זצל בהר המור, לכן זה הזכיר לי את העניין הזה. זאת אומרת, אתה חייב להגיד את השם באופן, בלי להגיד את השם. זאת אומרת, להגיד הרב זצל, זה נורא חשוב. עכשיו, אם אתה בפורום פנימי, בסדר, כי כולם יודעים על מי מדובר, הרב זצל, זה הרב קוק, זה אני יכול להבין. אבל לא, יש להם איזשהו עניין גם בחוץ להגיד, הרב זצל, נקודה. מי זה הרב זצל? זאת אומרת, יש עוד כל מיני רבנים זצל שאתה יכול לחשוב עליהם, אבל לא, הוא כאילו אמור לשדר לך את המסר שאתה בכלל לא אמור להסתפק מי זה הרב זצל כשאני אומר לך את המונח הזה.
אני שמעתי גם כאלה התבטאויות על תלמידים של מהאסכולה של הרב סולובייצ'יק, גם
כמו הרב. כן, אצל הרב ליכטנשטיין הרבה פעמים זה ההבדל בין הורב להרב. הורב זה הרב סולובייצ'יק והרב זה הרב קוק. נדמה לי שככה זה עבד אצלו.
כל אחד קורא לרב, מי שאומר לו...
לא, אני מבין, אבל לכן אני אומר, אם זה שיח פנימי, אין בעיה. אבל כשהרב ליכטנשטיין דיבר עם סטודנטים, הוא לא אמר הרב זצל, אני מבטיח לך שלא. אתה אומר, הרב סולובייצ'יק, כי הוא מבין שצריך להסביר, זה בסדר גמור שהוא רואה אותו כרבו, הוא אומר, זה הרב, אין בעיה, ושאתה רואה תלמידיך, הם יודעים גם איפה זה בא. אבל שם זה הפך לסוג של אמצעי תעמולה. זאת אומרת, זה לא רק שיח פנימי, זה נגמור, אתה מדבר בשפה שלך, זה בסדר. אבל כשהשפה הופכת להיות קדושה, כשכל מי ששומע אותך חייב להשתייך לפה, אחרת אין לך מה לדבר איתו, אם הוא לא שייך למיליה הנכון. אז ברור שאתה מדבר איתו, כאילו זה שיח פנימי. הם לא תופסים את זה כשיח פנימי. זה השיח היהודי. אני קורא לזה שיח פנימי, כי יש גם שיח אחר. יש בית מדרש כזה, בית מדרש אחר, כל אחד יש לו את השפה שלו, לא משנה. ברור, כן, אין שפה, אבל אצלהם יש שפה, לא משנה. אבל אצלהם זה לא שיח פנימי, זה השיח היהודי, זאת אומרת, השיח האמוני. זאת אומרת, כן, זה לומדים אמונה. כן, זה דרך לנטרל מסרים מחתרתיים, כמובן, צנזורה על כתבי הרב קוק, כמובן, גדולי המצנזרים זה כמובן אנשי הר המור. אז הם מצנזרים על כל צעד ושעל. דיברנו, למדנו פה שנה אחת את לי מבוכי הדור, ושם דיברתי על זה קצת. שהייתה מלחמת עולם, עכשיו הוא יצא בינתיים הספר. לא, 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 יצא הספר לא מצוזר, כן, של רחמני. רחמני הבוגד שהיה, הרב רחמני שהיה...
לא, כשהיה שלמדנו...
לא, לא, לא יצא.
לא היה.
קיבלתי ממנו רשות ללמוד מהקובץ. אז נלחמו נגדו, הוא מרכז הרב, אני לא יודע בדיוק איפה הוא ממוקם שם על המפה, אבל הוא קרוב שם על העניין, הוא לא מישהו רחוק. אבל הוא מספיק ישר, עשה דוקטורט אפילו, חושבת ישראל רחמנא ליצלן באוניברסיטה, וכן, באוניברסיטה אסור ללמוד דרך אגב, לא מחשבת ישראל, לא תלמוד, לא תנ"ך, שום דבר. פיזיקה כן, מתמטיקה כן, מי שלא מצליח ללמוד תורה, אבל לא דברים שמתחרים, שום דבר, זה פשוט, זה הכל אפיקורסות, הכל פסול, אין שם כלום. זה באופן קטגורי לגמרי. כשהרב קוק כמובן בדיוק הפוך, הוא רצה גם את האקדמיה להכניס, הוא רצה הכל. עם ביקורת, אפשר להיות ביקורתי, זה לא בעיה, אבל לא ביקורת גורפת. אז רגע, איפה... כן, על, על הצנזורה, צנזורה שעושים על הספרים, אז שמה צנזורה ברוטלית. אני ראיתי, עשיתי את ההשוואה בין הספר ש, 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 שיצא, שאצלהם הם ראו כבר שהכתב יד דולף, אז הוציאו איזשהו כתב יד כזה מצונזר עם כל מיני קטעים שיצאו החוצה, כי זה עוד לא ראוי לצעירי הצון, זה רק הרב טאו יכול להבין את הסודות הנשגבים שיש בקטעים האלה שצונזרו, ושם הוא מדבר על כל מיני דברים, למשל הנצרות ועל כל מיני דברים אחרים, באופן שיכול להשתמע כאוהד, או גם כל מיני רעיונות, בקיצור רעיונות די מחתרתיים. וכנראה לגבי כל מיני דברים, אורות הקודש מול מול השמונה קבצים, כל מיני מלחמות עולם על צנזורות של כתבה.
זה הרב הנזיר
עשה. מה?
זה הרב הנזיר, בעריכה שלו.
כן, הרב הנזיר בעצמו גם היה עורך.
אבל הוא עשה אתר, הוא עשה שפי עריכה, הוא לא צנזורה.
אבל היו שם כנראה, לפחות זאת, אלה הטענות, לא בדקתי אותם. היו שם גם שיקולי צנזורה, וכשיצאו השמונה קבצים, גם שם הייתה מלחמה נגד זה, שלא יוציאו את השמונה קבצים של הרב קוק. ולמה? כי יש שם כל מיני קטעים שהם לא עברו לרשות הרבים דרך הצנזורה. הם הרי לא מוכנים לתת לאנשים לגשת לכתבים, גם של הרב הנזיר. לא מוכנים, הכתבים חתומים ויש מאבקים גדולים לגשת אליהם, להגיע אליהם.
יש כל מיני... הרב הנזיר לא ברשות המשפחה?
הם ברשות, יש במכון הריפי של נדמה לי, ורובם נמצאים שם, ואתה לא כל אחד יכול לגשת, כל אחד, וגם אם כן, אתה לא יכול להוציא, אתה לא יכול... זה דברים, היום זה כבר קצת יותר פתוח, מישהו אמר לי, כי פעם ביקשו ממני לעשות איזושהי עבודה שם, לא הלכתי בסוף, אבל... אני יודע שיש איזה כל מיני מאבקים, עכשיו מה אכפת לך, זה כתוב שם, אם כתוב שם שטויות, אז תגיד שאתה לא מסכים, מה, או מה, לא, אין דבר כזה, כי אצל הרב קוק אם כתוב משהו זה מיד מחייב, זאת אומרת, אז מה אתה עושה? אתה מצנזר, אומרת, אז לכן הכל בסדר, אז מרן הרב זצל מדבר דרך פיו של מרן הרב שליטה, והכל בסדר, זאת אומרת, הכל מיושב. כל דבר, הרצינות למשל, שזה נשמע אולי מאפיין חיובי. כל דבר בעולם מתייחסים אליו ברצינות תהומית. זאת אומרת, אין משהו בעולם שקורה במקרה, כמובן. כל זה תוצאות של תהליכים קוסמיים. זאת אומרת, אין שום דבר שקורה כי פשוט קרה, כי מישהו עשה כך או משהו עשה אחרת. אבל מעבר לזה, יש כל דבר הוא כל כך רציני, כל דבר זוכה לדקדוקים ופירושים ובודקים את עצמם אם זה נכון ומתאים לאידיאולוגיה או לא מתאים לאידיאולוגיה. עכשיו, לכאורה זה דבר שראוי להערכה. אתה מתייחס ברצינות לחיים שלך, לאיך שאתה מתנהל. אז התחושה שלי שבכל זאת יש בחיים גם אלמנטים של סתם פרוזאים רגילים, שאתה חי אותם והכל בסדר, ואתה לא צריך להסביר למה בחרת לאכול לחמנייה כזאת או לחמנייה אחרת בארוחת בוקר. בסדר, זה היה אני מגזים, אבל אני אומר, מה העקרונית? בסדר, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, מה הרצינות התאומית הזאת, שכל דבר הוא אש קודש כזה, גם זה סוג של מאפיין כיתתי. התנהלות מאוד אידיאולוגית, השכל הישר זה מילה גסה כמובן, ויצר הרע, דעת תורה זה הפך דעת בנבטים, במקום שיש שכל ישר זה מיד יצר, זה כנראה לא נכון, יש שכל ישר, כי כמו שהרמב״ם כותב, כמו שהרמב״ם כותב שיש כאלה שרע בעיניהם לתת טעמים למצוות, כי אז זה הופך את הקדוש ברוך הוא לאנושי. זה אותו דבר, אבל אם אתה מסביר את הדברים האלה בשפה של שכל ישר, אז מה עשינו? הרי האמונה צריכה להראות שכל העסק הוא לא כמו שרואים הבעלים, לא כמו שהאיש הרגיל בעצם מפרש את זה. אנחנו היחידים שבאמת מבינים מה קורה פה. אז זה חייב להיות נגד השכל הישר, זאת אומרת, במובן מסוים. התרגום לא תרגום, כשהם עושים תרגום, זה לא תרגום לשכל הישר, הפוך. זה תרגום של שכל הישר לשכל העקום שלהם. זאת אומרת, איך בעצם להראות שהכל מתאים לשכל העקום. זאת אומרת, זה התרגומים שאותם עושים. עכשיו, זה תמיד כמובן, הסתכלות על המציאות זה תמיד במבט מעמיק. כי אם אתה מסתכל על המציאות סתם ככה, אז אתה לא מבין אותה. זה תמיד צריך להסתכל על מבט מעמיק. זאת אומרת, יש כאלה שיכולים להבין אותה, ויש כאלה שלא יכולים להבין אותה, כי הם בלבטים. יש המבנה הצבאי, הזכרתי את המבנה הצבאי, אני רואה שזה לוקח לי הרבה זמן. המבנה הצבאי, בעצם יש את מנהיגי הקאט שהם רואים את כל כוחות האופל מסביב, כן, פה עברתי לשפה של הארי פוטר כבר בעניין הזה, כי זה ממש הזכיר לי, על זה אנשים נעזבו נורא מהקטעים האלה, שהם רואים את כל כוחות האופל והם מבינים באמת מה שקורה פה. עכשיו, הם מסבירים לחברה שסביבם, למעגל הפנימי, זה בנוי במדרג צבאי, הם מסבירים לחברה שסביבם מה האמת, והחברה האלה, אלה מביניהם שמספיק מילאו את קרסם בשס ופוסקים, כמובן שס ופוסקים, השס הלבן, שס ופוסקים, יוצאים החוצה ומסבירים את זה להמון העם. זאת אומרת, ככה זה עובד. אז לכן, למשל, הבדיחות הן שאלי זה הזרוע הצבאית של הרמור. כן, זה הבדיחה אומרת, אבל זה בדיחה שיש בה הרבה אמת.
שווה חברון.
שווה חברון אפילו, למרות ששווה חברון זה לא מדרשה, זה ישיבה. אבל אלי זה מדרשה, זה ממש זרוע צבאית. אבל כן, שווה חברון זה מעגל יותר פנימי. ועדיין חיצוני, כמובן. ויש עוד שם מעגלים, באמת מבעבעת מבפנים החוצה. זאת אומרת, ואז יש נציגים שהם יוצאים להסביר לציבור מה בדעת תורה על כל מה שקורה פה. אז מדי פעם יש כל מיני כנסים כאלה שבאים כל מיני רבנים ומסבירים מה, איך צריך לקרות את המציאות שסביבנו. זה הכותר גם. מה משמעות האירועים לדורנו, מן משהו, מן כותרות כאלה מצחיקות, מגלומניות כאלה. שזה הסברים מטעם ראשי הקאטה, אלה שמוסמכים על ידם, יוצאים דרך רציף 9 ו-3/4, וידוע כי רק דרך שם אפשר לצאת באופן קשר ולא להיטמע בתומת ארץ העמים, בשידת איבה ומגדל, ואז הם קשירים לתת את ההסברים האמיתיים, האותנטיים, במבט המעמיק, על מה שקורה באמת, לא מה שאתם באמת חושבים שקורה, זה שטויות, זה הכל הרדיפות של הקרן החדשה. ומין איזשהו סוג של מגלומניה שאנחנו, זה מצחיק, אבל זה ממש כמו הארי פוטר בעיניי. בעיניי זה לא אירוניה, זה פשוט זה. אני הייתי כותב את הארי פוטר עליהם, זה לא מצחיק. אנשים נורא נעלבו מזה, לא יודע, אני באמת רואה את זה ככה. אני לא עשיתי את זה בשביל הבדיחה, אני עשיתי את זה בשביל הבדיחה, אבל אני באמת רואה את זה ככה. יש איזה מגלומניה שאנחנו היחידים שעומדים נגד כל העולם. זאת אומרת, עלינו העולם יושב. במובן מסוים זה קצת אתוס יהודי, בכלל, באופן כללי, שהתורה, העולם עומד על התורה, כן, ואלמלא, איך זה הולך? חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כן, בדיוק, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, זאת אומרת, אם מפסיקים ללמוד תורה, כן, סדר הצלת העולם, אתם מכירים, אחרי המשמר של שבועות, אז כולם הרי הולכים לישון, אז העולם יחרב, אף אחד לא לומד תורה. אז יש בישיבות, אבל שם הוא ברור שם הוא אין זה כבדיחה. בישיבות אומרים, יש סדר הצלת העולם. אלה שחזקים נשארים ללמוד אחרי התפילה. נשארים מרים אחרי התפילה ולומדים עד הצהריים, כשאנשים אחרים מתעוררים, כדי להשאיר את העולם עומד. אוקיי? אז אצלהם הכפיסה היא שכל הזמן זה ככה. הם בסדר הצלת העולם, כי הם היחידים שעושים את התורה הגואלת.
אפשר להסביר להם, שם שבועות, השעות בניו יורק, שם שנים, שם לומדים.
זה חוכמות חיצוניות, אנחנו לא עושים בדברים כאלה. הם אחוזים פחד נורא במה שקורה בעולם המוגלגים, כן, בחוץ. זאת אומרת, איזה דברים מתרחשים שם? זה רק אנשים שהם מוכשרים ועברו את החיסונים הנאותים, יוכלים לצאת החוצה ולא להינזק ולא להיפגע, ולהתך להאיר את כל האורות שצריך להאיר לכל המוגלגים בחוץ. כל השאר הם כמובן חמורו של משיח, במובן הזה הספר של ספיר אחלבסקי, שהוא תלה את זה ברב קוק, בעיניי לא בצדק כל כך, חמורו של משיח, כן, ספר שעורר ככה הרבה מאומות, אבל הוא מתאר מאוד נכון את התפיסה של הרמור, ושכולם בעצם זכו למשיח, הרב בלונצווייג, אני זוכר, כל כך נעלב כשהגיע פעם שדר מהרב טאו, לצאת להפגנה נגד, לא זוכר איזושהי, אחת הגזרות התורניות, לא זוכר איזה, גיוס, בית משפט עליון, לא זוכר, משהו כזה, הייתה איזושהי, למה אתם לא יוצאים להפגנה? הוא שאל הרב בלומנצווייג. הוא הבין למה לא, הוא שואל את זה רק בעצבים, ככה אני דיברתי, אני זוכר. כאילו, כי הם לא, הם יושבים ללמוד תורה כדי להחזיק את העולם. הזרוע הצבאית צריכה לצאת להפגנה. כאילו, יש את האנשים שמממשים, צריכים לצאת לשטח ולפעול לפי הוראות המנהיגות. יש שם מבנה מאוד מאוד היררכי. אגב, הרב חננאל אתרוג, שהוא ראש ישיבת שווה חברון, פעם העיז לצאת נגד משהו, אני לא זוכר כבר שהרב טאו אמר, הוא חטף על הראש, הוא ירד על הארבע וחזר לקנוסה והתנצל, וזה כי אחרת החרימו אותו והוציאו אותו מחוץ לגדר ושום דבר, הוא העיז להגיד משהו שהוא חושב אחרת, אני לא זוכר אפילו באיזה עניין. אין דבר כזה, זאת אומרת, המשמעת הצבאית, אתה מקבל מיד משפט צבאי, זאת אומרת, אם אתה לא יודע את מקומך. אתה שייך למעגל שבין הישיבה שהיא מרכז הישיבה המרכזית העולמית, כן, לביטוי המגלומני הזה, של הר המור, לבין... לא, ברור, אבל האימוץ שלהם הוא אימוץ מין אימוץ מגלומני. הרב קוק לא דיבר על זה ככה. הרב קוק דיבר על זה כתקווה, כאוטופיה. הם מדברים על זה כמטאפיזיקה. זאת אומרת, אם זה לא יהיה, הרב קוק מבחינתו זה החזון להקים את הישיבה הזאת. הם רואים את עצמם ככאלה. אנשים הם לא יהיו פה, אף אחד לא יהיה. וזה, ולכן ברור שיש מעגלים, יש את ישיבות מסביב, ישיבות הגבוהות מסביב, בית אל, לא יודע מה, שווה חברון, וכלומר שבית אל זה יותר מרכז, אבל הם רואים את הישיבות שמסביב, הישיבות הגבוהות כמעגל ראשון, אחרי זה ישיבות ההסבר, אחרי זה המכינות, בסוף החבר'ה שהולכים להיות רמים בישיבות תיכוניות, שהם כולם שלוחים של הישיבה, יש לא מעט כאלה אגב, ולכן ההשפעה שלהם בתיכונים היא הרבה מעבר לפרופורציה שלהם באוכלוסייה, כי יש די הרבה חבר'ה מחנכים שבאים מתוך הבית מדרש הזה. אבל התפיסה ההיררכית הזאת גם היא איזשהו סוג של, הם תופסים את עצמם כסוג של צבא, כמו חב"ד קצת, שחב"ד מדברים על צבא השם וטנק המצוות וכו', זה לא רק ביטויים, יש פה משהו שהוא, זו תפיסה אמיתית שלהם, ובהר המור זה במובן הזה מאוד, מאוד דומה. הכרת החיוב במה שיש בחוץ זה רק שהחוץ מכיר את מקומו, ולכן במקום שהחוץ מאיים ומהווה אלטרנטיבה בשום אופן לא, זה יהיה חרמות. לכן אמרתי מדעי הרוח וכל הדברים באוניברסיטה, אסמי להזכיר שום בוגר הרמו לא יעיז להגיע לשם, זאת אומרת אלא אם כן הוא מסתכן בנידוי. זאת אומרת, זה לא, ללכת לאוניברסיטה זה משהו אחר, לא בפיזיקה או מתמטיקה או לא יודע, דברים מן הסוג הזה. עכשיו, אני לא חשוד כחסידם הגדול של מדעי הרוח, אבל הנה, הפסילה האפוקליפטית הזאת היא בעייתית. ולמה? כי החוץ לא מכיר את מקומו, זאת אומרת, הוא מציע אלטרנטיבה. גם ישיבות אחרות הן לא חוקיות. כי ישיבות אחרות שלא רואות את עצמן כלוויין, של הר המור, הם לא ישיבות, זה לא תמיד החכמים אמיתיים, זה תמיד החכמים צעצוע. זאת אומרת, הם לא שייכים באמת לצבא...
מה היחס שלהם לכל עולם הישיבות החרדיות, הליטאיות?
זה טועים בהשקפה, טועים בהשקפה שיש כלפיהם רגש נחיתות מאוד עמוק בהקשר הלמדני.
אבל הם המשך של ישיבת בולוז'ין, של...
כמו שהם קיבל תורה מסיני, היו מסרה לרב קוק, הסברתי שוב, אתה תספס קצת את פרקי אבות. זאת אומרת, יש לך גרסה הקדומה של פרקי אבות.
במרכז?
מרכז אני לא מספיק יודע, אבל אתה יודע, זה חלק מהעניין. מרכז הפכה להיות ישיבה חרדית מבחינתם. ויש בזה הרבה אמת, אגב. מרכז היא במובנים רבים ישיבה חרדית. חרדית רגילה, חרדית כמו ליטאית. זאת אומרת, אני לא מספיק יודע כדי להגיד לך, למרות שיש לי בן שלמד שם, קצת קשור, אבל... לא מספיק מכיר. אני חושב שיש במרכז הערכה רבה להר המור, וכיוון שהם עדיין תלמידי הרב קוק, ועדיין הם קצת כן בתוך העולם הזה שרק אנחנו תלמידי הרב קוק ולא אחרים, זה נמצא גם במרכז, רק במינונים אחרים, במגלומניה שונה, אז יש לי הערכה או סוג של התבטלות מסוים כלפי הר המור. יש שם משהו כזה.
במרכז
כן, תלמידים אני מדבר עכשיו. כן. הרמים אולי גם, אני לא מכיר, אבל ודאי. זה אני יודע, אני דיברת עם חבר'ה. טוב, אני אעצור כאן.